אז ככה, בעזרת השם, בתור, כמו שדיברנו בהתוועדות, אז בתור הכנה, החלטה טובה כהכנה למתן תורה, אז דיברנו על הוספה בשיעורי תורה, ואת החלק שלי לפחות המעט, אז מדובר על שני שיעורים בשבוע בשלב זה, שני וחמישי בשעות הערב, מיד אחרי ערבית, או כמה מיד שנצליח לעשות שיהיה אחרי ערבית, חצי שעה שיעור, פעמיים בשבוע, נלמד תניה על הסדר. חשבתי שאולי כדאי שנתחיל משאר האיחוד והאמונה. זה גם תקופת זמן קצרה יחסית ללימוד של כל סדר התניה, נוכל לראות את הרצינות שלנו, של המוסרים והמשתתפים והמארגנים והמפיקים וכל הצוות וכולו. אם נראה שזה מצליח, אז בעזרת השם, בכוחות מחודשים, נפרוץ ללימוד התניה על הסדר, למרות שלכאורה זה יכול להיות שנגמור לקראת אלול, ואז נעשה כבר גרס התשובה. לכאורה ככה זה יכול להצליח לנו ככה, כזה רעיון. ואז... טוב. כידוע שתורת החסידות מגלה את ה... עומק הפנימי שיש בתורה. וכיוון שתורה באופן גלוי לעיני כל העמים מתחיל ממתן תורה, אז ניתן היה לצפות, ובצדק, שבתורת החסידות יהיו הסברים מאוד מעניינים על מהותו של מתן תורה. כמו גם הסברים מיוחדים... סליחה, מיוחדים ומעשירים על עניינה של התורה בכלל. אנחנו יודעים שהתורה אין אומתנו אומה אלא בתורותיה. התורה זה דבר חשוב ביותר, החשוב ביותר ביהדות שלנו. אבל מהי התורה ומה העבודה שלנו עם התורה ומה נדרש מאיתנו ולמה אנחנו יכולים להגיע? מה זו התורה הזו? מה הקשר שיש לתורה איתנו? מה פועלת עלינו התורה, מה פועלת התורה בעולם, מה אנחנו פועלים על התורה. כל הדברים האלה זה שאלות שבספר התניא יש עליהן תשובות בהירות, ברורות, ושיש בהן הרבה חידוש. ככה שכשמתכוננים למתן תורה, צריך באמת לנסות ולהוסיף את ה... הבנה ואת העומק שנותן את תורת החסידות בעניין הזה של מתן תורה. בזמן הקצר שלנו היום ננסה לדבר בעיקר על שני עניינים עיקריים, ואם יהיה זמן אז אולי גם כמה נושאים נוספים. כשמדברים על מתן תורה, ובפרט כשזוכרים את כל מה שהתורה מספרת על כל הניסים המופלאים שהיה במתן תורה, כשאנחנו מסתכלים את הדרשות והביאורים שיש בחז"ל על כל הניסים הגלויים והמופתים והדברים שלא כדרך הטבע שהיו במתן תורה, וגם כמובן שזה חג מתן תורה, זמן מתן תורתנו, ככה קבעו לנו בנוסח של התפילה. אז צריכים רגע לעצור ולחשוב, מה זאת אומרת שבו' בסיוון, בית אלפים, תף ממחת, קיבלנו את התורה, ולכבוד המתן תורה הזה עשה הקדוש ברוך הוא, איך היו קוראים לזה היום, מופע אורקולי, נכון? קולות וברקים, והר סיני עשן כולו, ועוף לא פרח, וציפור לא צפצף. ואם מסתכלים על חז"ל שעקר את הר סיני ואמר לה, קפה עליהם הר כגיגית, ואמר להם אם תקבלו תורתי מוטב ואם לאו פה תהיה קבורתכם, יש שם כמה דברים לא ברורים ולא מובנים, ניסים ממש, שינוי מנהגו של עולם. וכאן הבן שואל, הרי תורה לא דבר חדש, תורה דבר ישן, 2000 שנה קדמה תורה לעולם, והיו יחידי סגולה גם ב2000 שנה הראשונות של קיום העולם, היו יחידי סגולה כאלה שידעו תורה. ובפרט כאשר נכנסנו לתקופה השנייה בקיום העולם, כי הרי חז"ל אומרים שית אלפי שנין אבי אלמה, העולם נברא לששת אלפים שנה, אלפיים שנה תוהו, אלפיים שנה תורה, אלפיים שנה ימות המשיח. האלף השביעי חד חרוב יחרב כל הסדר העולמי הישן, יתחיל מהלך חדש בעולם. אם אנחנו יודעים שמתן תורה היה בשנת בית אלפים תף ממחת, אז חסר לאלפיים שנה תורה תף ממחת שנים. 448 שנה חסר לאלפיים שנה תורה, לא ייתכן. ולכן אומרים לנו חז"ל, כך אומרת הגמרא בעבודה זרה, ויש על זה ביאור ארוך בכתבי האריז"ל, שאלפיים שנה תורה התחילו באברהם אבינו. בן כמה הוא היה? נ"ב, אם אני זוכר נכון. כשאברהם אבינו היה בן 52 שנה, אז היה יום ההולדת האלפיים של העולם, והתחילו האלפיים השניים אלפיים שנה תורה, באברהם אבינו. ולכן אומרים לנו חז"ל שאברהם למד את כל התורה, ואברהם זקן ויושב בישיבה, וקיים אברהם אבינו כל התורה כולה, אפילו מצוות מדרבנן שעתידות להתחדש שנים רבות מאוד מאוד אחר כך, שלמה ודינו תקנו נטילת ידיים ועירובין, ואפילו אותם שמר אברהם אבינו. והגילוי שהקדוש ברוך הוא מתגלה כי ידעתיו לאברהם אבינו, זה כדי שילמד את זה את בניו, את ביתו, ינחיל את זה לדורותיו. ומימיהם של אבותינו לא פסקה ישיבה מהם. אברהם זקן ויושב בישיבה, יצחק זקן ויושב בישיבה, יעקב זקן ויושב בישיבה. וכשיעקב יורד למצרים, אז בית יהודה שלח לפניו אל יוסף, להורות לפניו גושנה. וכשיוסף שולח את העגלות כדי להזכיר לו שהוא עסק איתו בהלכות עגלה ערופה, אז עסקו בתורה. שבט לוי היה פטור משעבוד במצרים, כיוון שעסקו בתלמוד תורה. אז איך אפשר להבין את זה ש-448 שנים אחרי שעם ישראל עוסק בצורה כל כך יסודית בתורה הקדושה, פתאום נותנים לנו מחדש את התורה ועוד עם כל כך הרבה ניסים? יש כלל, כתוב בדרשות הר"ן, שלא עביד קודשא בריחו ניסא למגנא. הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לחינם. אם הקדוש ברוך הוא לא עושה נס לחינם, יש מטרה לנס. מה המטרה לנס כשנותנים לנו את התורה שאלפיים שנה קדמה לעולם, וכבר 448 שנה שאנחנו עוסקים בלימודה? אלא אומרים לנו חז"ל שבמתן תורה קרה משהו. משהו עיקרי כל כך בתורה שבשבילו שווה כל הרעש הגדול הזה. במתן תורה, אומרים לנו חז"ל, ביטל הקדוש ברוך הוא את הגזירה שגזר שעליונים לא ירדו למטה ותחתונים לא יעלו למעלה. כי כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יחד עם התנאי שהוא התנה עם הבריאה, שכל הקיום של הבריאה מותנה בזה שבני ישראל יקבלו וישמרו את התורה, ילמדו תורה, יקיימו מצוות, אם לא בריתי יומם ולילה, חוקות שמיים וארץ לא שמתי, יום השישי, היתר עלם עלי, שתנאי יתנה הקדוש ברוך הוא עם מעשה בראשית. ועם כל זה, הייתה גם הגזרה. בני רומי לא ירדו לסוריה, בני סוריה לא יעלו לרומי. סוריה מלשון גולה וסורה, רומי מלשון רוממות. בני רומי לא ירדו לסוריה, העליונים אין להם עסק עם התחתונים, והתחתונים אין להם עסק עם העליונים. וכדי להמחיש ושנבין מה זה אומר לגבי עניין התורה, כתוב במדרש בשיר השירים על הפסוק לריח שמניך טובים שמן תורג שמך, אומר לנו המדרש לריח שמניך טובים אל מצוות שקיימו האבות שריחות היו לפניך, אבל אנחנו שמן תורג שמך. השמן הטוב בעצמו נמשך בקיום המצוות שלנו אחרי מתן תורה. ואם לגשם עוד יותר את העניין, כשאברהם אבינו נניח היה כותב ספר תורה, כשיעקב פעל עם המקלות בשיקתות המים, מה שאנחנו ממשיכים על ידי מצוות תפילין, כך כתוב בזוהר, אבל המקלות האלה אין להם דין של גניזה. הם לא נקראים תשמישי קדושה ולא תשמישי מצווה, ואם הוא לא לקח אותם איתו, אז הם סתם נשארו שם תקועים בין הצון של לבן. אם אברהם אבינו היה כותב ספר תורה, למחרת היה יכול לעשות ממנו נעליים. כי הקדושה לא התחברה עם המציאות הגשמית של העולם. וזה בדיוק מה שקרה במתן תורה. במתן תורה השתנה המציאות הזאת, השתנתה, בוטלה הגזירה. אותה גזירה, אותה מחיצה שעליה אומר הקדוש ברוך הוא, אני מחצתי ואני הרפא. המחיצה הזאת שעשה הקדוש ברוך הוא בין העולם העליון הרוחני לעולם התחתון הגשמי, אותה ביטל הקדוש ברוך הוא במתן תורה. ובאופן של ואני המתחיל, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר עלה אל האלוקים. זאת אומרת שכאשר הגזרה התבטלה, יכול העולם באמת להגיע למטרה שלו, יכול באמת לימוד התורה שלנו וקיום המצוות שלנו לפעול את מה שהוא צריך לפעול. כיוון שהסיבה לבריאת העולם, אומרים לנו חז"ל במדרש ונדרש לאורך ולרוחב בתורת החסידות, כיוון שנתאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, להפוך את העולם הזה הגשמי הגס האפל, איך מגדיר את זה הרמב״ם, יושבי בתי חומר אפלים, לקחת אותנו, את אותם יושבי בתי חומר אפלים, חיים בתוך הגוף הגשמי עם ענייני העולם הזה שמקיפים אותנו, ולהפוך את זה למקום שבו הקדוש ברוך הוא משרה את שכינתו, ושכנתי בתוכם, השוכן איתם עוד יותר מזה, בתוך תומותם. וכאן מתגלה הקדוש ברוך הוא. עד שאנחנו על ידי ריבוי העיסוק בתורה ומצוות פועלים את ההשלמה של הכוונה העליונה והופכים את העולם הזה הגשמי לדירה בתחתונים. את הכוח לזה לקחנו ממתן תורה. ולכן כאשר אנחנו אומרים בברכות קריאת שמע, מזכירים את הבחירה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו מכל העמים, וכפי שכתוב בשולחן ערוך שצריך לכוון בזה על מתן תורה, שאז נבחרנו מכל העמים, מסביר בזה אדמו"ר הזקן בספר התניא, על מה הולכת הבחירה הזאת? על הגוף היהודי. הגוף היהודי הוא זה שנבחר, הוא זה שהתקדש, הוא זה שמקיים בפועל את התכלית, את הכוונה של הקדוש ברוך הוא דירה בתחתונים. תורת החסידות עוסקת בהרחבה בעניין הזה של איך אנחנו מתייחסים לגוף, לנפש הבעמית, לחלק שלנו בעולם הגשמי. אנחנו מתקרבים לחג השבועות, יורצייט של הבעל שם טוב הקדוש, שנת ה-250 שנה. הבעל שם טוב הקדוש ידוע אחד הפתגמים החשובים ממנו, כי תראה חמור שונאך רובץ תחת מסעו, עזוב תעזוב לו, עזוב תעזוב אמו. מה הפירוש? מסביר הבעל שם טוב שכאשר אתה תראה שהחמור, שהחומר, החומריות שלך, הגוף שלך, העולם הגשמי, הוא שונאך, דהיינו שיש לו, כך לפחות הוא נברא, ויש בידינו לשנות את זה. אבל במצב הזה שעיר פרא אדם יוולד, אז הרי החומר הזה נברא באופן כזה שהוא רובץ תחת מסעו, והוא שונאך, דהיינו שהוא יש לו מטרות אחרות בחיים כאן בעולם הזה. יש לו, הוא הציב לעצמו יעדים אחרים. אתה יש לך שאיפות רוחניות, והוא יש לו שאיפות גשמיות. לאכול טוב, לישון טוב, כל מיני כאלה עניינים שחמור מבין אותם. וכשאתה מסתכל על החמור הזה, ואתה רואה שאתה מושך לכאן, והוא מושך לכאן, ואתה מבין מזה שהוא שונאך, ושכאשר אתה מנסה להעמיס עליו עול תורה ומצוות, שטוב לגבר כי יישא עול בנעוריו, ולעולם, אומרים לנו חז"ל, יהיה אדם על דברי תורה כשור לעול וכחמור למסוי, אבל החמור הזה כשהוא לא מאולף והוא לא מתורבת, אז הוא רובץ תחת מסעו. יכולת לחשוב וחדלת מעזוב לו? אומרת התורה, לא, עזוב, תעזוב עמו. מה, אתה חושב שאם לא תיתן לו לאכול ולשתות, אז בזה אתה תשכנע אותו שהוא יעזור לך? כשאתה תפגע בכוחות של אותו החמור, של אותו הגוף הגשמי, של אותו העולם החומרי הזה, שלתוכו נשלחת, אם אתה תפגע בו, הוא לא יוכל לשרת, לא אותך, ועוד יותר גרוע, את הכוונה העליונה של הקדוש ברוך הוא. החומר הזה, החומריות הזאת, החמור הזה נברא כדי לעבוד את השם. והתפקיד שלנו זה להשתלט עליו, לרתום אותו. כתוב בזוהר, בגין לאפ כמיני תו באלמה, כדי להוציא ממנו טוב לעולם, יש לו הרבה כוח. ורוב תבואות הוא דווקא בכוח שור. האדם, עם כל זה שלעמל יולד, כמה כוח יש לו? האדם יכול לבד לחרוש, האדם יכול לבד לסכל את השדה שלו, האדם יכול לבד לקצור ולזרוע, כמה כוח יש לבן אדם? אבל כשהוא משתלט על הבהמה והוא לומד להבין את הנפש שלה ואת מה היא צריכה באמת ומה היא אוהבת, ממה היא מפחדת, והוא יודע להשתמש בזה ולנצל את זה ולהשתלט בזה, להשתלט על זה ולנצל בעצם את אותו הטבע שהקדוש ברוך הוא הטביע בבהמות, שיפחדו מבני האדם, שיהיה ונער קטון נוהג בם. יש בבהמות את הטבע הזה להיות ונער קטון נוהג בם. אנחנו צריכים, ויש בחסידות בפרט, את העיצות, איך לקחת את אותו החמור, את אותו השור, כל אחד עם מה שהוא קיבל, ולהשתמש בו בצורה הנכונה לעבודת השם, להוציא ממנו טוב לעולם. אחד הדברים המעניינים שמוסיפה, נקרא לזה נופך מעניין, שמוסיפה תורת החסידות לעניין הזה של מתן תורה, זה שבמתן תורה קיבלנו, איך אומרים, מזכרת על דבר שהיה פעם, אבל קיבלנו מעין טעימה, כמו שאנחנו טועמים בערב שבת מהמאכלים של שבת, ואחד הטעמים לזה זה כדי שאנחנו נתחיל להזין את הגוף שלנו בקדושה של השבת, כדי שהוא יוכל לקבל את הקדושה של השבת כשתגיע. אנחנו קיבלנו טעימה מהגילוי שיהיה בימות המשיח במתן תורה. כי מתן תורה לא יהיה עוד פעם. למרות שיהיה במתן תורה, בגילוי, בגאולה האמיתית והשלמה, יהיה עניין כזה שנקרא התורה חדשה מאיתית תצא. והתורה חדשה מאיתית תצא הזאת היא כל כך נעלה, שאומרים עליה חז"ל במדרש, שתורה שאדם למד בעולם הזה, הבל היא לפני תורתו של משיח. אותה התורה חדשה שעתיד הקדוש ברוך הוא ליתן, על ידי מלך המשיח. ויחד עם זה, מתן תורה לא יהיה עוד פעם. זאת אומרת שבהיעלם נכלל הכל, כולל גם הגילויים של תורה חדשה אמיתית תצא, בהיעלם זה נכלל גם במתן תורה. ולכן ראינו במתן תורה כמה וכמה דברים מופלאים. מזכיר את זה אדמור הזקן בתניא בפרק ל"ו, אחרי שהוא מדבר בדיוק על מה שדיברנו, שתכלית הבריאה של כל העולמות זה דווקא העולם הזה התחתון, כי כאן סוף סוף יהיה עיקר הגילוי, והעולם נברא כדי להגיע למתן תורה, ועוד יותר מזה העולם נברא כדי להביא לימות המשיח. התכלית הוא עולם הזה התחתון, שכך עלה ברצונו יתברך להיות נחת רוח לפניו יתברך. כדית קפיה סתרה אחריו, התהפך השוח על עיני אורה, שהאיר אור השם אינסוף ברוך הוא במקום החושך והסתרה אחר של כל עולם הזה כולו. ביתר סט, ביתר עוז, ביתרון אור מן החושך, מהרתו בעולמות העליונים. שבעולמות העליונים הקדוש ברוך הוא מאיר על ידי לבושים. וכאן, לפחות בגאולה, יהיה מצב כזה שלא ייכנף עוד מוריך. שפירוש שלא יתכסה ממך בחנף ולבוש. והיו עיניך רואות את מוריך, הוא כתיב כעין בעין יראו וגומר. הוא כתיב לו, יהיה לך עוד השמש לאור יומם, וגומר, למה? כי השם יהיה לך לאור עולם. וגומר, ונודע שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלימות בריאת עולם הזה, שלכך נברא מתחילתו. צריכים להסתכל על האופן שבו ברא הקדוש ברוך הוא את העולם, שהיה למשל אור שבעת הימים מאיר, שהיו אז גילויים אלוקיים נעלים ביותר, עיקר שכינה בתחתונים הייתה. אחד הדברים המעניינים שהיו בבריאת העולם, שהאדם נברא לחיות חיים נצחיים. כל הדברים האלה נעלמו לזמן מסוים כדי לעשות לנו מקום בקעה להתגדר בה ומקום לפעול בו, אבל ודאי שיחזרו, לכך נברא העולם. העולם נברא לזה שהאדם יחיה חיים נצחיים, זה פשוט. האדם נברא לזה שהוא יוכל באופן גלוי להסתכל על הקדוש ברוך הוא, לראות גילוי אלוקי, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם. לזה נברא העולם, זה העיר בבריאת העולם, העיר שוב במתן תורה. ויעיר שוב באופן נצחי בגאולה העתידה. ונודע שימות המשיח, ובפרט כשיחיו המתים, הם תכלית ושלימות בריאת עולם הזה שלכך נברא מתחילתו, וגם כבר היה לעולמים מעין זה בשעת מתן תורה. כי דכתיב, אתה הורית על הדעת, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ולכן עוסקת תורת החסידות באריכות כל כך גדולה, וזה יהיה בעזרת השם הנושא שנתעסק בו בעזרת השם מיום שני הבא, בימי שני וחמישי, בימי שני וחמישי, כל שבוע, משבוע הבא, אז אנחנו נלמד בשלב הראשון, את שער האיכות והאמונה, שעוסק בדיוק בעניין הזה, להבין שהשם הוא האלוקים. זה לא פשוט להבין שהשם הוא האלוקים. זה פשוט, כשלומדים, צריך לדעת וללמוד את זה. שלא חס ושלום נחיה במצב כזה, שבתפיסה שלנו חלילה יש מציאות כזאת של שתי רשויות. כי חז"ל מאוד מקפידים על העניין הזה, כי אם אתה לא במצב שאתה חי בצורה מוחשית את העניין שהשם הוא האלוקים, אז האמונה שלך היא לא שלמה. אם האמונה שלך לא שלמה, אם חסר לך באמונה, זה דבר חמור מאוד. והשבות האלה לבביך, זה דבר חשוב, צריך והשבות האלה לבביך את העניין של השם הוא האלוקים. ובמתן תורה הקדוש ברוך הוא גילה לנו את זה לעין. ראו את זה ממש בראייה חושית. כי דכתיב וכל העם רואים את הקולות, רואים את הנשמע ושומעים את הנראה. פרשו רבותינו זיכרונם לברכה, מסתכלים למזרח ושומעים את הדיבור יוצא אנוכי וכולו. וכן לארבע רוחות ולמעלה ולמטה. שזה פירש בתיקונים, דלית אתר דלא מליל מיני מהון. לא היה מקום שהקדוש ברוך הוא לא דיבר ממנו אליהם. הוא דיבר מכל הכיוונים ביחד. ולמה זה ככה? מה זה רוצה לגלות? זה אומר, והיינו מפני גילוי רצונו יתברך בעשרת הדיברות, שהן כללות התורה, שהיא פנימיות רצונו יתברך וחוכמתו, ואין שם הסתר פנים כלל, כמו שכתוב, כי בעור פניך נתת לנו תורת חיים. וגם עכשיו שאנחנו לומדים תורה, וזה נושא שאנחנו, שזה נדפדף לסוף הפרק הבא, גם עכשיו כאשר אנחנו לומדים תורה, אנחנו צריכים לדעת שאנחנו מברכים נותן התורה בכל יום. וגם להלכה נפסק שהדין של יקון לקראת אלוקיך ישראל חל על לימוד התורה שלנו בכל יום ובכל זמן. וצריך לדעת ללמוד גזרה שווה, ואומרים את זה חז"ל מפורש, מה להלן, בהמה, בהירה, ברטת וכולו, גם כאן. כל אדם שלומד תורה צריך לא רק להזכיר לעצמו שהיה פעם מתן תורה, אלא להתבונן במהות של מה זו תורה, ומה פועלת ומגלה בעולם התורה גם עכשיו. ולהגיע מזה להתרגשות על דרך ההתרגשות שהייתה להם במתן תורה. זה לא שדורשים מאיתנו שיהיה על כל דיבור פרחה נשמתם, אבל את הבחינה של הדבר הזה, את הרצוב השוב, נדרש מכל אחד מאיתנו. וכדי קצת לטעום את הטעם של זה, אומר האדמו"ר הזקן בסוף פרק ל"ז, והנה המשכה זו, המשכה והערה זו, שהאדם ממשיך ומאיר מהערת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו ועל נפשות כל ישראל. מתי הוא עושה את זה? בלימוד התורה שלו. כאשר אדם לומד תורה הוא ממשיך המשכה והערה. זאת אומרת, המשכה זה עצם הדבר מגיע, והערה שגם מתגלה שעצם הדבר מגיע. שהאדם ממשיך ומאיר מהערת אור אינסוף ברוך הוא על נפשו ועל נפשות כל ישראל, היא השכינה, כנסת ישראל, מקור כל נשמות ישראל, כמו שהתבר לקמן, על ידי עסק התורה. איך נקראת ההמשכה הזאת, איך נקראת העבודה של האדם בתורה? בלשון קריאה. היה קורא בתורה, אומרת המשנה. מה זאת אומרת היה קורא בתורה? הרי בתורה, את התורה צריך ללמוד, בתורה צריך להגות והגית בו יומם ולילה. בתורה צריך לעסוק. מה זה היה קורא בתורה? מסביר אדמו"ר הזקן, היה קורא בתורה, פירוש על ידי עסק התורה קורא להקדוש ברוך הוא לבוא אליו כביכול. ובמקום אחר בתורה אור הוא משלים על פי דברי חז"ל שכל התורה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. אז כל התורה זה שמות של השם. וכשהוא עוסק בתורה הוא קורא לקדוש ברוך הוא בשמו. כבן קטן, כאדם הקורא לחברו שיבוא אליו, וכבן קטן הקורא לאביו לבוא אליו, להיות עמו בצוותא חדא, ולא להיפרד ממנו ולהישאר יחידי חס ושלום. זאת, לכן אומרים היה קורא בתורה, זה הולך גם על גמרא, לא רק על תורה שבכתב. היה קורא בתורה, הפירוש שכל יהודי שכשהוא עוסק בתורה הוא קורא לקדוש ברוך הוא להיות איתו. והקדוש ברוך הוא מודיע לנו שבכל המקום אשר אזכיר את שמי, ועוד פעם שמי זה התורה, בכל המקום אשר אזכיר את שמי אבוא אליך וברכתיך. כשעוסקים בתורה קוראים לקדוש ברוך הוא והוא בא. וזה שכתוב קרוב השם לכל קוראיו, בתנאי לכל אשר יקראו באמת. ועוד פעם, אין אמת אלא תורה. הדרך לקרוא לקדוש ברוך הוא להיות איתנו זה על ידי התורה. דהיינו שקורא להקדוש ברוך הוא על ידי התורה דווקא. להפוק עם מי שקורא אותו שלא על ידי עסק התורה. כי מדגישים לנו שקרוב השם לכל קוראיו ולכל אשר יקראו באמת, משמע שבאמת כן ומשהו אחר לא. מה הפירוש שהוא קורא לא על ידי עסק התורה אלא צועק כך, אבא, אבא. זה נשמע יפה. אבל עליו קובל הנביא. הנביא מתלונן. וכמו שקובל עליו הנביא, ואין קורא בשמך באמת. אין קורא בשמך. לקרוא לקדוש ברוך הוא יש דרך. כמו שהתבר במקום אחר, מזה התבונן המשכיל להמשיך עליו יראה גדולה בשעת עסק התורה, כמו שהתבאר לקמן. מה הפירוש להמשיך עליו יראה גדולה? זה הרי גם שמחה גדולה. פיקודי השם ישרים מסמכי לב ועוז וחדווה במקומו. אם הקדוש ברוך הוא בא, זה כבר מקומו של הקדוש ברוך הוא. אז זה השמחה הכי גדולה עכשיו ללמוד תורה. זה נכון, זה פשיטה. אבל החידוש היותר גדול הוא שתהיה גם היראה. על היראה צריך לטרוח ולבקש אותה כמטמונים, לא על האהבה. האהבה בדרך כלל נובעת מהגעגועים שלנו לגילוי אלוקי. געגועים יש לנו, אדרבה, כמה שאנחנו רחוקים יותר, יש לנו געגועים יותר. אבל היראה שנובעת מקרבת השם, את זה יותר קשה להשיג. ולכן החידוש הגדול, הבשורה הגדולה, שיש לנו את הדרך להמשיך עלינו יראה גדולה, לא סתם יראה, לא יראת העונש, לא יראת חטא. יראה גדולה, יראת הרוממות מהקדוש ברוך הוא על ידי שאתה עוסק בתורה והקדוש ברוך הוא נמצא איתך. לסיכום, טעמנו קצת מהטעם של של תורת החסידות בהקשר הזה של מתן תורה ותורת הבעל שם טוב, ובעזרת השם נאריך בזה ונעמיק בזה בפרקים הבאים לפנינו מיום שני הבא בעזרת השם. נזכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות. יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המושיח לעילום ועד.